שאל השואל ואמר שהוא שמע ממישהו שיש לו גינה בארץ הקודש ויש לו שם ירקות ופירות, ואותו יהודי נסע לחוץ הארץ לביקור, נטל אמו מזמרת הארץ והלך לשם, וכשהגיע לשם התעוררה השאלה אם הם חייבים בהפרשת תרומות מעשרות או לא. ואכן באמת היה חכם שהוא תלמיד חכמים גדול ואמר אין צורך בהפרשת תרומות מעשרות, כי התורה אמרה שמה בארץ הקודש אני מחייבת אותך בחלה, בתרומות מעשרות, אבל בחוץ הארץ אין אני מחייבת אותך. ולכן אמר שפטור. אבל אחרי בקשת המחילה, למרות שבוודאי ובוודאי יש יסוד גדול מאוד לדברי אותו חכם כפי שעוד בעוד נראה, אבל נראים הדברים הלכה למעשה שכל שנגמרה המלאכה כאן בארץ הקודש, שם של תבל כבר יש על היבול, ותבל הוא דבר האסור באכילה, ואם כן כיצד יפרח האיסור הזה על די הוצאתו לחוץ הארץ? מן הרגע ששם של תבל דבק בו כאן בארץ, הרי גם בנטילתו לחוץ הארץ הוא עדיין יישאר עם האיסור שיש עליו. ולכן הועיל ונגמרה המלאכה כאן בארץ, חייב להפריש תרומות מעשרות גם בחוץ לארץ על אותו יבול, כדי לסלק מעליו איסור תבל. כדי להבין את השורש העניין, עלינו לדעת שיש במשנה במסכת חלה פרק שני, הלכה ראשונה, פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה ובמעשרות. כלומר מדובר על יבוא של פירות חוץ לארץ, נכנסו לארץ חייבים בחלה ובמעשרות. יצאו מכאן לשם, רבי אליעזר מחייב ורבי עקיבא פותר. ובאמת אנחנו צריכים להבין את הירושה של משנה זו. פירות חוץ לארץ, הרבה יש לנו פירות שאנחנו מייבאים אותם מחוץ לארץ, צימוקים וכל מיני אגוזים ופיצוחים שונים שהם מובאים מחוץ לארץ, וברור שכבר נגמרה מלאכתם שם, כלום אנחנו צריכים להפריש מהם תרומות מעשרות לאור מה שנאמר כאן, פירות חוץ לארץ נכנסו לארץ חייבים בחלה ובמעשרות. יצאו מכאן לשם, יש לנו ייצוא, תפוזים ששווים באלף אחוזים ועוד כל מיני פירות שאנחנו מייצאים מכאן לשם, וכאן נגמרה המלאכה, כבר מוכרים אותם שם כשכבר מוכנים לשיווק. יצאו מכאן לשם, רבי אליעזר מחייב ורבי עקיבא פותר. אומר רבנו בפירוש אותה משנה, אמר השם אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים ואין אתם חייבים בחוץ לארץ. ומשמע לכאורה, מה לעשות, זה תלוי במקום השימוש, במקום האכילה. אם אתה אוכל אותם בחוץ לארץ אתה פטור, למרות שנגמרה מלאכתם בארץ. אם אתה אוכל אותם בארץ, אף על פי שנגמרה מלאכתם בחוץ הארץ, אתה חייב בהפרשת תרומות מעשרות, כך לכאורה, שמקום האכילה הוא קובע, לא מקום גמר המלאכה. ורבי עזר אומר, באכולכם מלחם הארץ, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. ולפיכך אמר, שאם יצאו מהארץ לחוץ על הארץ, חייבים. בהלכה כרבי עקיבא, שרבי עקיבא פותר, הוא אומר, אם יש לנו פירות שהביאו מחוץ הארץ לארץ, אזי פטורים. ואנחנו עדיין לא יודעים, נגמרה מלאכתן, לא נגמרה מלאכתן, אבל כאמור, למשנה הזו יש חשיבות מעשית גדולה בימינו, לא רק בגלל ייצוא ויבוא פירות, אלא גם ייצוא ויבוא מיני מאפה, לישה, בצקים וכיוצא בדברים האלה, ביחס להפרשת חלה. הכל סובב סביב הציר הזה, סביב המשנה הזו. והנה, רבנו בהלכה, בפרק ראשון, מלכות מאכלות אסורות, מלכות תרומות, פרק ראשון, מלכות תרומות, הלכה כ"ב, בסימנך נגילה ונשמחה בך, פירות ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ, פטורים מן החלה ומן התרומות ומן המעשרות, שנאמר, אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים, וחוץ עלה פטורים. ואם יצאו לסוריה, חייבים מדבריהן. וכן פירות חוץ על הארץ, שנכנסו לארץ, חייבים בחלה, שנאמר שמה, שמה אתם חייבים, בין פירות הארץ, בין פירות חוץ על הארץ. ואם נקבעו למעשר ביד ישראל, אחר שנכנסו לארץ, חייבים במעשרות מדבריהם. הרבד השיג על דברי רבנו, למרות שלכאורה רבנו הלך אחרי המשנה, והואיל ויש מחלוקת בין רבי אליעזר ובין רבי עקיבא, ויש לנו כלל גדול, אף על פי שרבי אליעזר היה רבו חברו של רבי עקיבא, יש לנו כלל גדול, הלכה כרבי עקיבא מחברו, פסק רבי עקיבא. הרבד אומר, אני לא חולק עליך שפוסקים כמו רבי עקיבא, אבל אתה לא מפרש נכון את המשנה. המחלוקת היא בדאורייתא, אבל בדרבנן ודאי חייבים. כלומר, גם רבי עקיבא מודה שבדרבנן חייבים בפירות שיצאו אותם מן הארץ לחוץ הארץ, או יבאו אותם מחוץ הארץ לארץ. כל המחלוקת מרב לעזר רבי עקיבא היא בדאורייתא, אבל בדרבנן ודאי חייבים. כמובן, הרמב״ם והרבד, אין לנו אלא את הרמב״ם, שאם באמת לפי רבנו אין חילוק בין דאורייתא ובין דרבנן, הרי לכאורה יש לנו את מה שהוא אומר, פירות של הארץ שיצאו לחוץ הארץ פטורים, ופירות של חוץ הארץ שהובאו לארץ חייבים. אז הלכה כמו רבנו, ולא חילק דאורייתא דרבנן, לא זה העניין. אבל השאלה היא, האם רבנו יחלק בין אם כבר נגמרה מלאכתו או לא? הרדב"ז והמשנה למלך ורוב האחרונים, רוב האחרונים מפרשים בדברי רבנו שאכן באמת פירות שנגמרה מלאכתם בארץ, שם של טבל עליהם, וכשמוצאים אותם מחוץ הארץ חייבים להפריש תרומות מעשרות. כי איך יפקע האיסור? פירות שנגמרה מלאכתם בחוץ הארץ הם בני פטור, וגם אם הבאת אותם לארץ לא צץ חיוב מחדש בגלל שהבאת אותם בארץ. רוצה לומר, רק פירות אשר הבאת אותם מחוץ הארץ ועשית איזשהו גמר כאן בארץ חייבים. רק פירות שיצאת אותם מן הארץ חוץ הארץ ועשית שם איזשהו גמר, אז הם חייבים. אבל כל שנגמרה המלאכה במקום מסוים, על פי גמר המלאכה יקבע הדין. נגמרה המלאכה בארץ, הם שם של איסור עליהם בכל מקום שהגיעו בעולם, אפילו בירח. אם אסטרונאוט אתה יכול לקחת דבר כזה לירח, או נגמרה המלאכה בחוץ הארץ, ואם אותם לארץ לא יקום ולא יצמח ולא יחזור באור איזשהו איסור כלשהו, כי זה בן פטור. וזה כאמור רוב האחרונים מפרשים כך. הבח מפרש אחרת, יש עוד כמה, אבל רובם כך מפרשים. ובאמת רבותיי, איך קוראים, גם שולחן ארוך, ויורד אסימן שלמד א' סעיף י' ב' העתיק לשון רבנו בסתם, והטיב להגדיר את זה כגרות משה, הרב משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה, ויורד חלק ג' סימן כוכב זן, שהוא אומר שבאמת ההלכה בדברי רבנו ומרן סתומה, כלומר בלי חילוקים, והוא מביא שרוב האחרונים מחלקים, ויש אבל מי שמפרש אחרת ומכריע הרב משה פיינשטיין על כל פנים לדינה, כך הוא מכריע, הרי כל האחרונים סוברים כחידוש המשנה למלך שביוצאו לחוץ לארץ אחר מרוח, וכן כל פרי אחר שמתחייב בתרומות מעשרות חייבים בתרומות מעשרות ואיכה איסור תבל. כלומר הרב משה פיינשטיין וכן גם הרב עובדיה יוסף וכולם, הואיל ורוב האחרונים כך מפרשים, להלכה למעשה לא מרהיבים עוז, לא מרהיבים עוז לפטור מתרומות מעשרות פירות ייצוא שנגמרה מלאכתם בארץ וייצאו אותם לחוץ לארץ, ואותו דבר גם עיסות וכיוצא בדברים האלה, וממילא כל פירות שאנחנו מייבאים חוץ לארץ שנגמרה מלאכתם בחוץ לארץ, וכן בצקים שהכל כבר נגמר שם מביאים אותם לארץ, לא מחייבים. זהו הקו המעשי הנקוט על די גדולי מורי ההוראה. בכל זאת אנחנו שתמיד חותרים לבסס את הדברים בדברי רבנו, והואיל ורבנו לכאורה סתם ולא פרש, מה שעדיין נותן לנו פתח לומר ובצדק שאולי באמת גם פירות שנגמרה מלאכתם בארץ, אם מייצאים אותם לחוץ הארץ, לא חייבים תרומות ועצלות, כי התורה אומרת שמה בארץ הקודש יש חיוב, בחוץ הארץ אין חיוב, כך לכאורה. אבל מוריי ורבותיי, רבנו צריך ללמוד אותו בכללות, הוא משנה תורה, שני לתורה, אי אפשר ללמוד תורה רק במקום נקודתי אלא בכל המקומות ולהשוות, ואז אתה מגיע למסקנה. והנה רבנו מלבד שיש לו דינים מפורטים בספרו זרעים, אם זה תרומות, אם זה מעשרות וכל כיוצא בזה, יש לו עוד פינה אחת בספר קדושה שנקראת מאכלות אסורות, ובהלכות מאכלות אסורות יש פרק מיוחד, פרק י' א', שהוא מיועד לדינים של שהם אסורים בעולם הצומח, פרק י', לא י' א', אלא י', כי עד י' זה מאכלות אסורות מעולם החי, פרק י' זה מאכלות אסורות בעולם הצומח, י' א' י' ב' דיני ינסך. אז י' הוא שמונה, עורלה, כלי הקרם, כל המאכלות אסורות הקשורים מעולם הצומח. בין היתר מהלכה י' ת' תבל קצב, כל אוכל שהוא חייב להפריש ממנו תרומות מעשרות קודם שיפריש ממנו נקרא תבל, ואסור לאכול ממנו, שנאמר ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר הרימו לשם. עכשיו תארו לעצמכם, אותו האדם שיצא לחוץ הארץ יש לו בבית תבל שכבר נגמרה מלאכתו בשם של איסור עליו, עכשיו הוא לוקח אותו לחוץ הארץ, אם באמת פרח איסור ממנו, היה רבנו אומר כאן באמת דברים אמורים כשאוכלו בארץ, אבל אם אוכלו בחוץ הארץ פרח איסור ממנו, כפי שבערנו בחותרומות, כך דרכו, הוא לא משאיר דברים כאלה בלי סתומים. מדוע? כי מי שיקרא מאכלות אסורות עלול לטעות, אז לכן הוא היה אומר את הדברים, והוא לא אמר את הדברים האלה. משמע שמן הרגע ששם של איסור דבק בהם תבל, אין מה שיפקיע את האיסור על זה שלוקחים את זה לחוץ הארץ, אז גם חוץ הארץ עדיין שם של איסור וצריך להפריש ממנו תרומות מעשרות. ראיה נוספת לכך, הנה הרי דיברנו על פירות שמוציאים אותם מן הארץ לחוץ הארץ, ועל פירות שמביאים אותם מחוץ הארץ לארץ, וזה כולל גם עניין חלה, לא רק תרומות מעשרות, כי הכל במסכת חלה. הכל נידון באותו מקום. והנה תראו מה אומר רבנו, וכן פירות חוץ על הארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה, שנאמר שמה, שמה אתם חייבים, בין בפירות הארץ בין פירות חוץ הארץ. ואם נקבעו למעשר ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ, חייבים במעשרות מדבריהם. כלומר, אף שהבאתי פירות שנגמרה מלאכתם בחוץ הארץ, אבל עדיין לא נקבעו למעשרות, כי יש לנו כמה דרגות בענייני תרומות מעשרות, ראוי למאכל, גמר מלאכה, קביעות למעשר, בנפקא מינה לעניין אוכל ערן, אם למשל נגמרה המלאכה אבל עוד לא נקבעו למעשר, עדיין יכול לאכול ערן. למשל, שם אותם בארגזים בשדה, זה נקרא נגמרה המלאכה, אבל עוד לא הכניס אותם לבית, או עוד לא החליט אם הוא מוכר אותם אלא הוא חושב לאכול אותם בבית, לא מלח אותם, לא בשל אותם, לא הכניס אותם לבית, עוד אין קביעות למעשר, עדיין יכול לאכול ערי עד שיקבעו למעשר. מן הרגע שנקבעו למעשר, גם ערי איננו רשאי לאכול. אומר רבנו, בין בפירות הארץ ובין בפירות חוץ הארץ, ואם נקבעו למעשר ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ, חייבים במעשרות מדבריהם. משמע שאף על פי שכבר נגמרה מלאכתם בחוץ הארץ והבאנו אותם לארץ, ולכאורה היה צריך להיות פטור, או יותר נכון חייב, כי שמה במקום האכילה. מה אמר רבנו? אם נקבעו, כלומר אם עשית איזשהו אקט שהוא בחינת המכה בפטיש של החיוב, כלומר אכילה לבד, מקום האכילה לבד לא גורם של חיוב ופטור, אלא מאותם דברים שאנחנו יודעים שהם גורמים המחייבים והמשלימים את החיוב, גמר מלאכה, קביעות למעשר. ולכן הדברים האלה יותר ויותר מצביעים על כך שכוונת רבנו אכן שפירות מן הארץ שיצאו לחוץ הארץ, אם נגמרה מלאכתם בארץ, בחוץ הארץ הם פטורים, חייבים, כיוון ששם שם תבל עליהם. ואם לא נגמרה המלאכה כאן בארץ, אלא כגון לא מינו אותם, לא ניקו אותם, אלא שלחו בררה לשם בארץ, לחוץ הארץ, ניקו, מינו, הכניסו אותם לארגזים, זה כבר קוראים פטור, כי גמר המלאכה בחוץ הארץ. ואותו דבר הפוך, אם שלחו מחוץ הארץ משהו מושלם, גם בהגיעם לארץ לא יתחייבו. אבל אם אנחנו כאן משלימים את המיון, את הבררה, את גמר מלאכה או קביעות מעשר, אנחנו מתחייבים כאן. אם העיסה טרם נשלמה ואנחנו משלימים אותה כאן, כאן נצטרך להפריש חלה. כלומר, צריך להיות משהו כדי ליצור את החיוב או את הפטור. רבי חנינא בן הגשם.